המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
ברוכים הבאים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים אנשים מובילים ומרתקים מתחומים שונים ומנסים לפתח איתם רעיונות שיתמודדו עם האתגרים הגדולים של המדינה, בדגש על יוזמות שניתן ליישם במהירות יחסית ובתקציבים סבירים. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות, ובכל פרק ילוו אותי ברעיונות סטודנטים בתור נציגי הדור הצעיר.
בוקר טוב יוסי, אני אמיר שרים, סטודנט למדעי מחשב יזמות באוניברסיטת רייכמן כמובן. שמח להיות פה היום ולארח ביחד איתך את יסמין לוקאץ'. שלום יסמין.
אהלן.
שלום יסמין.
שלום.
אז יסמין, הרבה אנשים מכירים אותך מהמסך, מתוכנית הקרישים, אבל מאחורי הקרישה יש עשייה מאוד רצינית שמשפיעה על עתיד ההייטק הישראלי, אז ברשותך נציג אותך בקצרה.
סבא, אל תשכח שאני גם מרצה פה, סליחה, אני מאוד גאה בזה.
זה בהצגה?
זה בהצגה, אוקיי.
אז ככה, יסמין לוקאץ' יש את עסקים, משקיעת הון סיכון ויזמת חברתית, מהדמויות הבולטות בחיבור בין ההייטק הישראלי, עמק הסיליקון ואימפקט חברתי. היא למדה משפטים, חשבונות וכלכלה באוניברסיטת תל אביב.
אתה יודע שלמדתי אצל פרופסור רייכמן משפטים?
וואה.
כן.
אוקיי, אנקדוטה חשובה, להכניס את זה לטריוויה חברים, ובהמשך השלימה MBA באוניברסיטת סטנפורד, לאחר מכן השתלבה בעולם העסקים והיזמות בעמק הסיליקון. יסמין היא מייסדת ומנכ"לית אייקון, ארגון שפועל לסייע לסטארט-אפים ישראלים להשתלב בשוק האמריקאי, ולבנות קשרים משמעותיים עם בכירים בתעשיית הטכנולוגיה והון סיכון בארצות הברית. בנוסף, היא מייסדת Code for Israel, תנועת מתנדבים מההייטק שמפתחת פתרונות טכנולוגיים לאתגרים חברתיים בתחומים כמו חינוך, בריאות וסביבה.
לצד הפעילות הזאת, יסמין משקיעה בחברות סטארט-אפ ישראליות אמריקאיות, מרצה באוניברסיטת רייכמן כמובן, ומוכרת בישראל כחברה בפאנל המשקיעים בתוכנית הקרישים. היא מדורגת בקבוע כאחת הנשים המשפיעות בישראל. מעבר לכך, היא גם אימא לארבעה ילדים, ובשנת 2022, אחרי כמעט 20 שנה בסיליקון ואלי, היא חזרה לישראל. אז כמו שאמרנו, ברוכה הבאה יסמין. מעבר להצלחה העסקית הענקית שלך וכל ה... כמה שמכירים אותך, בסוף מה שמעניין אותנו היום זה הדרך שבה את חושבת ופועלת. איך אפשר לקחת את החשיבה היזמית והחדשנית של נשים כמוך ולהשתמש בהם בשביל לפתור בעיות מורכבות בישראל? אז על זה אנחנו נדבר היום.
אוקיי, אז יסמין, תודה שבאת. ומה שלומך? גם ככה היום וגם אולי בתקופה האחרונה הלא פשוטה שעוברת על כולנו כאן במדינה.
תקופה באמת לא פשוטה, ואתה יודע שחזרנו עכשיו לאיזה סוג של שגרה, זה גורם לך להעריך שוב את השגרה שלך, פתאום הדברים הקטנים, היום-יום, הקפה עם החברים, האימון, ההליכה ברגל, ברחוב, לחזור ללמד כאן, השבוע שעבר, זה הפעם השנה שראיתי את הסטודנטים שלי, הסמסטר, כאילו, ולא בזום, אז אני חושבת שאני מלאת הערכה לשגרה, ולכל מה שיכולה להביא. איזה כיף.
אוקיי. אני מקווה שתמשיך ותשתפר. טוב, יסמין, תספרי לנו משהו על עצמך, אם את יכולה, תחת הכותרת, את זה לא תמצאו בוויקיפדיה. אולי זה סיפור משעשע, מרגש, מפתיע, משהו שלא יודעים עלייך.
וואו.
זה קשה, כי את מאוד פעילה ברשתות החברתיות, אז יודעים למשל שאת קיקבוקסרית.
לא קיקבוקסר, סליחה, ג'יוג'יצו.
ג'יוג'יצו, וואו.
יש לי חגורה כחולה בג'יוג'יצו ברזילאי.
הסתבכתי מהאישה לא נכונה.
אתה יודע מה, אני מאוד, אני מדבר, יש לי חגורה כחולה בג'יוג'יצו ברזילאי, שזה סוג של אמנות לחימה, בה אנשים מתגלגלים על הרצפה ונסים לחלוק ולחנוק אחד את השני, ולשבור מפרקים אחד לשני. בחירה קצת מעניינת כספורט. אני חושבת שנורא, אני נורא גאה בה, כי אני מאוד שואלת את עצמי למה אני בחרתי את זה, ויש לי שם חוויה של אנדרדוג. אני הכי פחות אתלטית, אני הכי פחות טובה, אני יותר מבוגרת מכולם, אני יותר קלה מרוב האנשים ששם, אני פחות חזקה מכולם, ואני ממשיכה ללכת עוד פעם ועוד פעם, ואולי זה המקום היחיד שאני עובדת נורא קשה, ולא ממש מצליחה. ובהרבה מקומות בחיים אני ההפך, אני לא עובדת קשה ואני מצליחה, ואני אוהבת את החוויה הזאת. אני חושבת שזו חוויה שהיא מקרקעת אותך, והיא נכונה, והיא עושה לי טוב פסיכולוגית, לא רק פיזית.
כן, מקדמת, חגורה כחולה זה לא רע.
סבבה, אבל לקח זמן, לקח שלוש שנים, אנשים אחרים לוקח פחות.
כן, אני מזדהה עם זה, אני עושה יוגה, אני מאוד גרוע, אני לא גמיש, וזה משעמם אותי, כלשהו נראה לי נצח, אבל אני ממשיך כבר שנתיים, נראה לי מאותן סיבות.
אני לא משתעממת, אני מתה על זה. אבל, ואני שואלת עצמי, למה אני מתה על זה?
אוקיי.
כן, אני לא יודעת, אבל עכשיו זה יהיה בוויקיפדיה, עכשיו זה בקורות חיים, זהו. פעם הבאה אני צריך למצוא משהו אחר.
מי שעוקב אחריך באינסטגרם גם רואה את כל הסרטונים ואת כל הסטורים שאת מעלה על זה, אז בכלל.
על הג'ו-ג'יצו אני מעלה, לא מספיק. אני לקחתי לעצמי איזה מישן שיבואו יותר נשים לג'ו-ג'יצו. אין מספיק נשים. אולי אני אנצל את הבמה הזאת, לקרוא לנשים שבא להן להתאמן במנויות לחימה ורוצות משהו חדש. אם בא לכם לנסות ג'ו-ג'יצו ברזילאית, בואו איתי, אני אקח אתכם לשיעור ניסיון.
טוב, אז יסמין, ספרי לנו עוד על אייקון, איך זה עובד, מה המטרה למעשה, מי יכול להתקבל, מה הערך שהיזמים ששם מקבלים, האם יש סיפורי הצלחה משמעותיים, וכל דבר שאת יכולה לחלוק איתנו שקשור לזה.
וואו, אני יכולה לדבר עכשיו 3 שעות על זה, מדי. וזה רק תהיה התחלה. אייקון הוא ארגון ללא מטרת רווח, חשוב לי להגיד שזה באמת ארגון ללא מטרת רווח, שהקמנו בארצות הברית לפני יותר מעשור. אני הקמתי אותו עם קבוצה של ישראלים ויהודים מהייטק שנמצאים שם. זה היה הימים של ה-BDS, אם אתם זוכרים, 2014, מאוד לא אהבו אותנו, בוא נאמר, לא השתנה כלום, עדיין מאוד לא אוהבים אותנו, אבל כל פעם מסיבות אחרות כנראה. ומצד שני, יש לנו מוצר מדהים, ההייטק הישראלי הוא באמת ההייטק הכי חשוב מחוץ לארצות הברית, האקוסיסטם הכי חשוב מחוץ לארצות הברית, ולא כותבים עליו, לא כותבים עליו מספיק בעיתון, ואמרנו, די, כאילו, לא יכול להיות, למה הם לא, אולי הם לא יודעים, בוא נספר להם על זה, בוא נעשה כנס. התחלנו מכנס של יום אחד, שדיבר על ההייטק הישראלי, בסיליקון ואלי, ופתאום ראינו איזה כוח יש לנו שם, והקמנו ארגון. הארגון הוא קהילה של אנשים שהמשותף להם הוא איזה ניצוץ בעיניים שמדובר על הייטק ישראלי. יש בקהילה יזמים ויזמיות ישראלים, יזמי הון סיכון, יש שותפים בקרנות הון סיכון אמריקאיות, ויש מה שנקרא corporate executives, בכירים בארגונים אמריקאים. בכל ארגון גדול שיכול להיות לקוח או רוכש או שותף של סטארט-אפ, יכול להיות חלק מהארגון הזה, מקבלי החלטות בו. וזה יכול להיות חברות טכנולוגיות כמו גוגל, כמו סיילספורס, כמו לינקדאין, וזה יכול להיות חברות פחות טכנולוגיות, אבל שמשתמשות בטכנולוגיה כמו זארה וכמו גאפ, וכמו למעשה כל חברה גדולה שאתה יכול לדמיין.
חלק מהשמות שעכשיו ציין באמת חברות?
לא, רק חלק, הכל.
כל מה ש... וואו.
אז הצלחנו כאילו, איזה כיף, הצלחנו הצלחה פנומנלית ב-11 שנים האחרונות. לארגון באמת יש מוניטין מאוד חזק. מה הארגון עושה? אנחנו קוראים לזה Paid Forward Community. זאת אומרת, אף אחד לא משלם על מה שהארגון נותן לו, אבל אנחנו מבקשים מכל אחד להעביר את זה הלאה. תקבל עזרה מהארגון ותעזור למי שאתה יכול, כשאתה יכול, איך שאתה יכול. ודרך 10 תוכניות שונות, אנחנו מייצרים הזדמנויות לחברי הקהילה לעשות דברים ביחד. פיתחנו איזו מיומנות כזאת, בלשים את האנשים הנכונים ביחד בחדר, להביא את הנושא שיחה הנכונים, להדליק איזה ניצוץ באווירה, ופתאום דברים קורים. ויש סיפורי הצלחה, כאילו ששאלת, צחקתי, כאילו כי יש אין ספור סיפורי הצלחה. רק השבוע התארח אצלי בכיתה אודי אנטבי, שהוא יזם, שבאירוע שלנו, אפילו לא הוא, דיברנו גם לחשיבות של הנטוורק, מה שקרה, שהוא היה באירוע שלנו, וגם אחד המשקיעים שלו משקיע בשם אורן זאב, היה באותו אירוע, וגם מישהי בשם פריטי שעבדה בפייסבוק, מה שנקרא, אז היום מתה, באותה תקופה, בקורפדב, והיא סיפרה לאורן על איזה משהו שנושא שמעניין אותם בקורפדב. ואורן אמר, רגע, אבל הנה אודי פה, ותפס את אודי והביא אותו לדבר איתה, דבר הוביל לדבר, הצעת רכישה מפייסבוק, הצעת רכישה מחברות שונות, בסופו של דבר פייסבוק רכשו אותם. אותו דבר חיבור עם חברה בשם ווקה, יזם בשם עינבי תמר שגם התארח אצלי בפודקאסט וסיפר את זה, שהחיבור הראשון היה דרכנו בכלל בהקשר של שותפות. פנה אלינו איזה VP מסנאפ שאנחנו עובדים איתם, ואמר, זה מה שמעניין אותי, איזה סטארט-אפים אתם מכירים שעוסקים בתחומים האלה, חיברנו אותו עם עינב, ולימים זה פשוט לא היה רק שותפות, אלא גם רכישה. עינב הביא אחר כך עוד חברה אחרת ישראלית שנרכשה, זאת אומרת, וזה לא רק רכישות, זה יכול להיות החל מעצה קטנה שתשנה את כל מה שאתה עושה ותיקח אותך פתאום לכיוון אחר, זה יכול להיות סיבוב השקעה, זה יכול להיות לקוח, זה יכול להיות יועץ, מה שנקרא advisory board, מישהו שיהיה חלק ממה שאתה עושה, זה באמת יכול להיות 1,000 דברים, וזה לא רק בשביל היזמים, גם ה-corporate executive שמגיעים, גם המשקיעים שמגיעים, יכולים לעשות ולידציה, יכולים לייצר לעצמם רשת קשרים. האמת, בדיוק היום השיעור שלי בקורס מדבר על חשיבות של רשתות. וזה בדיוק זה, יש לך פה רשתות מכל מיני מקומות שונים, יש את החיבור של ישראל ושל סיליקון ואלי, אז זה אייקון. אני מנכלתי את הארגון עד לפני שנה, לפני שנה החליפה אותי נועה טופז, המאוד מאוד מוכשרת, והיא מובילה את הארגון. יש לנו שתי תוכניות אקסלרציה עכשיו, אחת בשם ספארק, שהיא ממש לחברות בתחילת הדרך, כמה חבר'ה ורעיון שמנסים להבין איך לתקף את הרעיון שלהם. אחת הטעויות הכי מרכזיות שיזמים ישראלים עושים, וגם יזמיות, זה לנסות, זה לרוץ על איזה רעיון שיש להם, בלי לבדוק שיש בעיה. שהוא פותר אותה. בספארק אנחנו מנסים לעזור להם להבין איך לתקף את הרעיון, מחברים אותם עם אנשים הנכונים בסיליקון ואלי, שזה קהל היעד שלהם, לנסות באמת לתקף את הרעיון איתם. SB101 זה תוכנית אקסלרציה מאוחרת יותר, שאתה כבר בשלב של תחילת מחירות בארצות הברית, מגיעים לשבועיים בארצות הברית, שם פוגשים את האנשים ולומדים מהקהילה. הספארק עכשיו אנחנו במיונים למחזור השני, ואיך אני אומרת, אנחנו, למרות שזה כבר אני לא המנכלית, איזה גאווה. ואייקון, אנחנו ביום שני הקרוב מתחילים את המחזור ה-18.
וואו.
כן, שם חיבה חייקון.
ויש עוד המון... זה אחת לשנה?
לא, זה יהיה פעמיים בשנה.
פעמיים בשנה.
אז זה רק שתי תוכניות, מתוך 10 תוכניות שונות, סדרה של ארוחות ערב עם קרנות הון סיכון, תוכניות של שעות משרד, תוכנית שמתעסקת בנשים בטק, באמת... אייקון עצמו מתנהל כמו סטארט-אפ. בודקים משהו, זה לא עובד, עושים שינוי ובודקים משהו אחר.
מדהים. ובנוסף לאייקון יש לך גם את Code for Israel. מתי ולמה הקמת את הארגון הזה, ומה בדיוק אתם עושים שם?
נכון, אז אני חושבת שמה שראיתי באייקון, מה שלמדתי בפעם הראשונה, זה מהו כוחה של קהילה. איך קהילה זה לא קבוצה, ובקהילה אחד ועוד אחד שווה שלוש, ואיזה כוח יש לנו שאנחנו ביחד. ולא רק זה, גם שלי שזה סופר פאור שהוא קהילה, של הבנה של איך קהילה עובדת ומה צריך לקרות ואיך היא יכולה לעשות דברים יותר טוב. ואתה יודע, והסתכלנו על ההייטק, והיזמים הם באמת, היזמים והיזמיות הם טופ, אנשים מדהימים, ומייצרים חברות שמביאות המון המון ערך לעולם ולחברות אחרות. אבל בסופו של דבר יש המון בעיות מהותיות כאן בארץ, שזה לא פותר. שזה לא פותר בסופו של דבר, ומצד שני, יש הרבה ארגונים חברתיים בארץ, שמנסים לפתור את הבעיות המהותיות האלה, והם כמעט ולא משתמשים בטכנולוגיה, או בכל מה למגזר הזה, להייטק, יש להציע לחברות מסחריות. אני אתן לך דוגמה דרך הפרויקטים שאנחנו עושים, אז רגע, כן. מה שקוד פור ישראל עושה, זה לוקח מתנדבים מההייטק, הם מפתחים או מטמיעים טכנולוגיות בארגונים חברתיים, שמאפשרים לארגונים החברתיים לעשות את העבודה שלהם בצורה הרבה יותר יעילה. תכף כמה דוגמאות, ואחד הדברים שאני הכי אוהבת זה שקוד מתעסק במלא מלא פרויקטים מתחומים שונים, כדי שכל אחד יוכל להתנדב איפה שהלב שלו. תכף כמה דוגמאות, דוגמה אחת, השומר החדש, זה ארגון שגם קרוב לליבי, אני חלק מהוועד המנהל שלו, התחיל כתנועת מתנדבים שעוזרת לחקלאים בפריפריה להתמודד עם גנבות חקלאיות. יש הרבה גנבות חקלאיות, או של יבול או של בקר, והמתנדבים לא ידעו לך להגיע למקום הנכון בזמן הנכון. בא צוות של מפתחים, לקח כל מיני סנסורים מהמדף, עשה להם אדפטציות והתאמות, כך שאפשר יהיה לשים אותם במקומות אסטרטגיים בשדה. הסנסור גם ידע אם זה חזיר או רכב שעובר ולא יהיו אזעקות שווא, וגם ידע באיזשהו שלב לזהות אם זה המספר רכב של החקלאי או של פולש, ופשוט לקרוא למתנדבים שיגיעו למקום הנכון בזמן הנכון. תוך כדי הבנו שיש גם בעיה בבקר, שבאים פושעים ומוליכים את הפרות מחוץ לאזור. אני נגיד חשבתי שפרות של מרעה, אם אתם קיבוצניקים, אתם תצחקו עליי, אני חשבתי שהן יוצאות וחוזרות כל יום. יוצאות אוכלות, וזה הנה, הוא צוחק, כנראה שאתם מקיבוץ, אבל לא, הן חוזרות פעם וחצי שנה. ואז אם באים גנבים, הם ייקחו פרה אחת כל יום, או שוחטים אותה בשדה, מבטרים את חלקי הגופה, מכניסים לרכב ונוסעים, ואתה רק עוד חצי שנה מגלה שנעלם לך חצי מהעדר. אז המתנדבים שלנו פיתחו סנסורים, שככה עם חגורה יושבים על הפרה, יודעים אם הפרה נושמת או לא נושמת, האם היא יצאה מתחום הפרמטר או לא. אגב, עכשיו ראיתי שיש איזו חברה, ששכחתי את השם שלה, חברת שבאוסטרליה, איפשהו בעולם, שעושה את זה במלא כסף, והיה לה איזו אבלואציה מטורפת, אבל היא גם מנטרת את התזונה, ואת הבריאות של העדר וכו'. אבל בגדול, אם היינו רוצים רק להתכנס למקרה של האם גנבו לי או לא גנבו לי את הפרה, אין פה עסק, אין פה צידוק לסטארט-אפ. אז אנחנו באים ובהתנדבות עושים את זה. עוד דוגמה, התנועה למיגור אנטישמיות ברשת. מה שהם עושים, באים מתנדבים, מחפשים ביטוי אנטישמיות ברשת, מגישים תלונה ומבקשים מהפלטפורמה להוריד את זה. הכנסנו להם טכנולוגיה, פיתחנו עבורם טכנולוגיה ייעודית, כי אין מוצר איך לנהל עמותה שמנסה להוריד ביטוי אנטישמיות ברשת. ומה שעושה להם זה אוטומציה לכל התהליכים, ועכשיו כל מתנדב מצליח להוריד בשעה פי 10 ביטויי אנטישמיות, בגלל הטכנולוגיה הזאת. אז באמת נותן איזה מכפיל כוח לכל העמותות. עבדנו עם עיריית ירושלים על זיהוי, יש להם אנשים, יש להם מחלקה של עובדים סוציאליים שמחפשת נוער בסיכון ברחובות. גם פיתחנו להם ביחד, אז עשינו את זה ביחד עם AT&T גם, משהו שסורק את הרשתות החברתיות ומחפש אינדיקציות. היום הכל ברשתות החברתיות. אני לא, אם אני מרגיש לא טוב, אני אכתוב את זה. מוצאת בני נוער שעולה חשש שאולי יש משהו ברשתות החברתיות, ואז העובד הסוציאלי מגיע בבוקר, ויש לו רשימה של איפה להתחיל ומה לחפש ומה לבדוק.
וואו.
אז זה רק דוגמאות, באמת יש בכל תחום שאתה רוצה לחשוב עליו, ברפואה, בביטחון פנים, באמת בכל תחום שאתה רוצה לחשוב עליו.
זה, תתקני אותי אם אני טועה, זה עונה לכך שלפעמים אחת הביקורות שיש פה לאזרחים על המדינה, זה שיש פער בין זה שאנחנו מצד אחד סטארט-אפ ניישן, הכי מתקדמים בטכנולוגיה, מצד שני, שירותים לאזרחים, מערכות הבריאות, הרפואה, זה, החקלאות, הן לא תמיד כל כך מתקדמות, לא מדביקות את הפער. אז את אומרת, אתם מנסים להביא את ההייטק ואת הטכנולוגיה, להדביק את הפער בכל התחומים האחרים.
נכון, במדינה. גם להביא את האנשים ואת המחשבה הטכנולוגית, גם אם זה לא פרויקט שמפתחים, לעזור להם להבין איך לעשות את זה נכון, כן. כי באמת כל הסף רפפורטים של הטק לא עובדים בסופו של דבר במגזר הממשלתי, כן, והם כן. עושים דברים אחרים, אבל כן. הם כן יכולים לבוא ולהתנדב ולתת את הזמן שלהם בהיצעה או בהכוונה או בקצת פיתוח. עכשיו הצטרף אלינו עידן רול, שהיה סגן שר החוץ כמנכ״ל Code for Israel, ואחד הדברים הראשונים שהוא רוצה להתעסק בהם זה גם איך להביא את הממשלה לכל הסיפור הזה. איך להביא גם תקציבים, אבל גם פרויקטים בקנה מידה גדול יותר שאפשר יהיה לעשות ככה.
מדהים.
מאוד משמח. עכשיו אני רק רוצה להגיד שאת Code for Israel לא המצאתי. אנחנו, יש ארגון שקוראים לו Code for America בארצות הברית, ואני חושבת שחלק ממה שאולי כולנו יכולים לעשות, זה להסתכל לחוצה על מה עובד במקומות אחרים, ואיך אנחנו יכולים להביא את זה, וכמובן עשינו לזה המון אדפטציות בשביל להתאים את זה לשוק המקומי ולבעיות של כאן. אבל אני חושבת ש-Code for Israel יותר מתאים for Israel for America, כי יש כן. כל כך הרבה אנשים פה בטק,
כן.
ויש הרבה יהודים סביב העולם שהיו רוצים לבוא ולפתח תוכנה אולי, ולפתור בעיות מהותיות בחברה הישראלית עם מה שהם יודעים לעשות ביום-יום שלהם.
כן.
אז זה מרגש.
טוב, אז יסמין, מדהים, נהדר, ותודה על זה, גם על איך שתיארת את זה, אבל יותר על מה שאת עושה. אני רוצה לצלול לרעיון שלך. הפודקאסט הזה מתמקד בבעיות שיש במדינה, כבר תיארת חלק מבעיות שאת פותרת. אנחנו רוצים למצוא בעיות שאפשר לפתור, יחסית בקלות, יחסית בתקציבים סבירים ובזמן סביר. מה הבעיה שאת זיהית פה, ואיך את רוצה לפתור אותה?
אז ששאלת אותי את זה, אני חושבת שיש הרבה בעיות כאן. יש הרבה בעיות ויש הרבה בעיות מהותיות. אבל אז אתה אמרת משהו שאפשר לפתור בזול ומהר. וזה שם איזושהי מגבלה כזאת. אז אני רוצה לקחת דווקא זווית אחרת, אלא את הזווית של הפתרון, את הזווית של, של מה שאני ראיתי בדברים שאני עושה, של, של שיתופי פעולה ושל קהילה. ולראות איך אנחנו יכולים ליישם את דרך הפתרון הזו על כל בעיה שלא תהיה. Code for Israel נוגע בהרבה הרבה בעיות. אייקון עוזר לנו בהסברה בארצות הברית ונותן איזשהו עוד דרך לטק, והוא גם מה שאפשר את קוד בסופו של דבר, כי זו רשת הקשרים. עוד יוזמה שלנו בזמן האחרון היא תו מילואים. המילואימניקים, זה משהו, מילואימניקים, מילואימניקיות, בני המשפחות, זה בעיה שאני לא אגיד צצה, אבל בעיה שקיבלה, שניתה הרבה יותר משמעותית לחברה הישראלית בשנתיים האחרונות, ולצערי אני לא רואה איך הבעיה הזאת עוזבת אותנו. ויש לבעיה הזאת כל כך הרבה פנים, והרגשה שלנו הייתה שהאתגרים במקומות העבודה לא מקבלים מספיק ביטוי. אני רוצה להגיד לך שכמעסיקה, אני רואה שיש פה איזשהו נטל כלכלי על המעסיק שלא מקבל החזר מלא. גם אחרי ימי ההסתגלות, שמילואימניק חוזר לעבודה, אתה לא באמת מסוגל לעשות את כל מה שיכולת לעשות קודם, מהיום הראשון. חבר'ה שנשארו ולא הלכו למילואים, קיבלו קידום, כי הם פשוט היו פה יותר זמן. אז אולי שמרו לך את מקום העבודה, כי זה מה שצריך לעשות. סקר של לשכת התעסוקה הראה לנו שרק 40% מהמעסיקים מקיימים את הוראות החוק לגבי העסקת מילואימניקים. אני יודעת, אגב, שהאוניברסיטה פה עושה מעל ומעבר, והיא באמת השראה לכל דבר. אפילו אתם נתתם לנו השראה לקחת את תו המילואים ולהרחיב אותו ממקומות תעסוקה גם לאוניברסיטאות. באמת פה הגולד סטנדרט באיך מטפלים, איך מטפלים במילואימניקים. אז אוקיי, אז ביי, אז מה עושים? מה הכלים? אז הכלים שאני מכירה הם כלים של שיתוף פעולה, הם כלים של גשר, הם כלים של חיבור בין עולמות. מה עשינו בתו מילואים? אמרנו, אוקיי, אם יש בעיה במקום התעסוקה, בוא נשים סביב שולחן אחד את כל האנשים שהם חלק מהבעיה הזאת. ואולי זה הפתרון שאני רוצה להציע לכל בעיה. לשים סביב אותו שולחן את כל האנשים שהם חלק מהבעיה ויכולים גם להיות חלק מהפתרון. אז מצד אחד חברנו לשבע עמותות שכבר קיימות ומתעסקות בפנים שונות, בפנים שונים, באספקטים שונים של אתגרים של מילואימניקים ומילואימניקיות בשוק העבודה. למשל, קהילת ברזל שמתעסקת בהשמה, למשל, ארגונים שמתעסקים במנטורשיפ למילואימניקים, בבני ובנות זוג וכולי. ומצד שני, הבאנו את המעסיקים הגדולים במשק. הבאנו, ואני רוצה באמת לשבח את המעסיקים הגדולים במשק שבקריאה ממש כאילו התייצבו. ואמרו, בוודאי, הנני, קודם כל הנני ואחר כך מה אני, זה היה כזה ממש נעשה ונשמע. נעשה ונשמע, כן. קודם כל אני פה, אני רוצה לתמוך במילואים ניקים, אני רוצה להיות חלק מזה, עכשיו תגידי לי מה צריך לעשות. וזה היה מאוד מאוד מרגש. ושוב, יש לנו פתאום קהילה של אנשים שביחד הם כוח גדול, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן, אם אני אצטט את השיר, כל כך נכון. כי אני בתור מעסיק, גם אם אני מעסיק גדול, יש גבול למה שאני יכול לעשות. ואני בתור עמותה שמתעסקת בהשמה של מילואימניקים, יש גבול למה שאני יכול לעשות. אבל שאנחנו חוברים כולנו, כל העמותות ביחד, כל המעסיקים הגדולים במשק ביחד, אנחנו יכולים לעשות יותר. אז הדבר הראשון שעשינו, זה הקמנו מה שנקרא תו המילואים. אמרנו, אני בתור חברה שמקבלת את תו המילואים, זה כמו תו תקן למילואים, אני מתחייבת א', למלא את לשון החוק, ב', יש פה הצעה של מענים שיכולים לעזור למילואימניקים ומדרכים כאלה או אחרות, וכל פעם שאני אומרת מילואימניקים, אני מתכוונת גם מובן גם למילואימניקיות, ואני מתחייבת לעשות לפחות שניים מהסל הזה. וזה די קל, וזה די בסדר ודי קל. והשלב הבא, ישבנו, ואז אנחנו גם רוצים להכיר, זאת אומרת, גם למדוד, גם להוקיר תודה על הארגונים האלה, גם שכולם יכירו אותם וידעו כשהם מקבלים החלטות, אם הם רוצים לעבוד ואיפה לעבוד. וחייבת להגיד לכם, להגיד לכם שהמסע הזה לקח אותי לפגוש המון חברות מדהימות. הייתי בישיבת הנהלה של בזק, שהם באו להציג מה הם עושים עם המילואימניקים, עוד לפני שהם לקחו לעצמם את התו, ואני כאילו התחלתי לבכות באמצע ישיבת הנהלה, לא יודעת, ניסיתי להסתיר את זה, אני מקווה שהם לא ראו, ושהם לא שומעים עכשיו, אבל זה ממש ממש ריגש אותי, איך בלי שאתה חייב, אתה חברה גדולה, אתה יחסו עבור מילואימניקים שלהם, עבור מילואימניקים אחרים, באמת, באמת המון. אבל רגע, זה הצידה. ופתאום שישבנו סביב אותו שולחן, גם העמותות, גם החברות הגדולות, אמרנו, אוקיי, יש פה עוד שחקן, יש פה את המדינה. בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות, שהמדינה תעזור גם. אני נפגעת כלכלית כמעסיקה, בגלל שאני מעסיקה מילואימניקים. אולי יש איזה משהו שאני יכולה לקבל מבחינת הטבות. אז זה השלב הבא כרגע שאנחנו עובדים מבחינת תו מילואים, לנסות להעביר, ואנחנו כן מקבלים, אנחנו רואים כן הענות חיובית, עם קצין מילואים ראשי אנחנו מדברים, עם גורמים שונים שיכולים לקחת את זה הלאה, ופתאום בבנה כזאת, תראו, אם מעסיק אחד היה מנסה לעשות את זה, הוא לא היה מצליח, אבל ביחד יש לנו כוח ויכולת להוביל שינוי, אפילו אם הוא שינוי קטן.
אז רגע, אני רוצה אותי, הבנתי. אז הבעיה שאת רוצה לפתור היא, היא שבישראל יש המון בעיות. מדינה מאוד מורכבת, היא צעירה, אין לנו משאבים אינסופיים, יש לנו אויבים אינסופיים, אנחנו צריכים להתמודד עם כל זה. איך פותרים כל כך הרבה בעיות? והפתרון שלך, שמתבטא גם באייקון, גם ב-Code for Israel, וגם בתו למילואימניקים, זה למעשה כוחה של הקהילה. אם נכון, הבנתי נכון, נכון. אומרת, בוא נביא את הקהילה, תהיה למידה הדדית.
קודם כל בוא נעשה משהו. אתה יודע, לשבת ולקטר, יש לי חברים שגרים בחו"ל, לא יהיה פה טוב, לא יהיה פה טוב, לא יהיה פה... די! אם לא תעשה כלום, ברור שלא יהיה פה טוב.
כן.
אז אנחנו חייבים קודם כל לקום ולעשות משהו. גם אם זה מה שאתה עושה כל הזמן, גם אם זה מה שאתה עושה תוך כדי, אני תוך כדי עושה השקעות הון סיכון. וגם אתה מוצא את הזמן לעשות את הדברים האלה. אתה יודע, אני מראיינת חבר'ה שרוצים לעשות את ה-MBA, ובדרך כלל זה חבר'ה...
בסטנפורד.
בסטנפורד, נכון. ובדרך כלל זה חבר'ה מאוד צעירים. ואחת השאלות, אני רוצה, כאילו, אני מחפשת איזה פוטנציאל מנהיגות יש בהם. ואני שואלת על דברים שעשיתם. עכשיו, זה בתחילת הדרך. עוד לא עשית הרבה דברים. אבל אני רוצה לדעת איך ההזדמנויות שנקרו לך, עשית איתן משהו. אם ראית בעיה, איך לא רק התלוננת, אלא אמרת, בוא אני אחפש את הפתרון לבעיה הזאת, בוא נראה מה אני יכול לעשות.
זה הסלוגן של הפודקאסט,
כן,
יודעת.
בשביל זה אנחנו פה.
פחות תלונות, יותר פתרונות.
יש ציטוט, be the change you want to see in the world, כן. שזה בסטנפורד ביזנס סקול שם, זה כן. אחד הדברים. יש לי גם, אני אוהבת שלטים שחורים קטנים כאלה, אני לא יודעת אם הסיפר בפודקאסט, מי שרואה את הפודקאסט, רואה אותה מאחורה, אני תמיד מביאה מהבית. כל מיני דברים כאלה, no good conversation started over a salad, this house runs on coffee, how do I like my coffee strong, כל מיני אמרות שפר מאוד, כן. מאוד משמעות משמעותיות שכתובות על שלטים שחורים קטנים, אבל אחת האהובות עליי זה Be the Change You Wanna See. ולא רק לדבר, אלא גם לעשות, לזהות את זה שקהילה היא מפתח להרבה שינויים, להיות גשר בין עולמות, בין העולם, אני בטק, אני יכולה לחבר את הטק עם העולם החברתי, אולי מישהו במקום אחר, אולי מישהו בעולם הבנייה, ויכול לעשות את החיבור הזה, להבין איפה אתה, מה אתה יכול לחבר, איזה קהילות אתה יכול להניע. אז זה הרעיון שלי, במקום לפתור בעיה אחת, במקום לתת דג, לתת חכה.
כן, נהדר.
ואני חושב שזה מוביל אותנו לשאלה מאוד מרכזית, כאילו איזה מסר היית רוצה להשאיר למי ששומע את זה, ורוצה לקחת יוזמה ולעשות משהו בכל דבר שיש, באוניברסיטה, בחיים, בחברה שהוא עובד בה?
קודם כל, לעשות. כי איך אומרים, עדיף כישלון מפואר מחלום במגירה, שימו את השיר כזה.
כן, דודו טסה.
כן? לא יודעת.
כן, כן, דודו טסה.
היום דיברו איתי עליו, ידעת שהוא נכד של איזה זמר עיראקי, כן? אני לא ידעתי את זה.
יש הרבה פודקאסטים על זה.
אפילו הלך להופיע עם השירים האלה באמירויות.
ברור. מה זה?
לא ידעתי. ידוע. סליחה, דודו. לא הכרתי את זה, היום שמעתי את זה.
תקשיבי, תשים היום בספוטיפיי בדרך מכאן שאת ממשיכה, פוגל נחל.
אוקיי. אוקיי, אז לפגענו, עדיף כישלון מפואר מחלום במגירה. וזה ממש ככה, כי אם לא תנסה, בטוח לא תצליח. את הכישלון כבר יש לך בכיס. אז עכשיו יש לך אולי תצליח ואולי לא. אבל באמת, אם אני צריכה להשאיר אנשים עם מסר, לשלוח חבר'ה צעירים, זה, ואני רואה את זה כבר קורה. הדור של החבר'ה צעירים, הם לא כאלה, הם לא פריירים. הם לא בא להם לשבת יותר, בא להם לראות שינוי, בא להם לעשות, בא להם לעשות, לא רק לצעוק שהדברים לא בסדר. אז תנסו. ואם לא יעבוד, תהיו יזמים, ותלמדו מהר, ותעשו פיבוט, ותנסו משהו אחר, עד שזה יצליח בסוף, כי איך גולדה אמרה? מה היא אמרה? אז היא אמרה שאני אגלה לכם סוד, אין לנו מקום אחר.
נכון.
אז אנחנו צריכים לעבוד בשביל המקום הזה, שיהיה לנו מדהים פה, כשיהיה גן עדן שיכול להיות כאן.
כן. אני רוצה רגע אבל לקחת, להמשיך את אמיר, ולשאול אותך, יסמין, על מה שאמרת, על כוחה של קהילה, בתור איזה אקס פקטור, מישהו קצת יותר צעיר וקצת פחות מקושר ומנוסה, עדיין הוא יכול איכשהו לעבוד עם קהילות?
אתה יכול להקים כל קהילה. אתה יכול לעשות בדיוק אחת הדוגמאות שאני אתן היום לסטודנטים שלי בשיעור, על איזה יופי שאנחנו מדברים על זה בדיוק היום. כל המצגת ריאלי בראש. בחור צעיר במקסיקו, שמו פליפה, שרצה לפתור את הבעיה שהרבה חבר'ה שהם בעבודות unskilled, אין להם חינוך, לא ישלימו את החינוך שלהם. והוא התחיל לדבר על זה ולנסות לתכנן כל מיני דברים, והצליח לגייס הרבה אנשים, את הפרופסור שלו באוניברסיטה, שהביא עוד פרופסורים, כי הם אהבו את הבעיה וחשבו שהיא בעיה חשובה, ואז הביאו גם חברות בנייה, כי הרבה מאוד אנשים שהם היו unskilled עבדו בחברות בנייה האלה, ופתאום נהיה לו קשרים בכל מיני מקומות, מה שהוביל אותו לקריירה מפוארת בעצמו בנדלן, עם כל הקשרים שהוא יצר לעצמו. אז בטח, כל אחד יכול לקחת איזשהו רעיון ולנסות לפעול אותו. אני חושבת שגם אם סטודנטים שומעים אותנו, כי בכל זאת אנחנו מקליטים באוניברסיטה, הזמן שאתה באוניברסיטה הוא מאוד משמעותי, כי בתור סטודנט אתה יכול לפתוח הרבה דלתות שאחר כך אתה לא יכול לפתוח.
כן.
אתה יכול לגש למרצים שלך, אתה יכול לבוא לבוגרים של האוניברסיטה, אתה יכול לבוא לכל אחד למעשה ולהגיד, היי, אני סטודנט, וזה משהו שאני רוצה להתנסות איתו. והרבה מאוד פעמים יגידו לך כן כסטודנט, מה שלא יעשו אחר כך.
מה נותן לך תקווה היום במדינה, באנשים?
אז קודם כל, כאילו, אני משקיעה טון סיכון. משקיעי הון סיכון הם אנשים אופטימיים. אם אנשי הון סיכון לא היו אופטימיים, לא היו עושים שום משקעות בהון סיכון. יוסי, איזה אחוז מהמיזמים שמתחילים מצליח? מה אנחנו
רואים שם? תלוי מתי מתחילים לספור, אבל אפילו אם סופרים את אלה שקיבלו השקעה מקרן הון סיכון, זה כ-30%, ואלה המיעוט. אם סופרים כל 2-3 חבר'ה שיצאו להקים מיזם, זה אחוזי הצלחה של כ-1% עד 5% במקרה הטוב.
ממש. אז אם אני, אתה יודע, אם אני רואה רק שני חבר'ה לפני גיוס ראשון, כאילו סטטיסטית, הסיכוי שהם הצליחו זה 1%. ובכל זאת אנחנו שמים שם כסף, כי אנחנו פשוט אנשים אופטימיים, שגם יודעים לנתח את מה שהם עושים ולהבין אם באמת הם עשו את הבדיקות הנכונות, ואם באמת יש להם פתרון ושוק וכו, אבל אנחנו גם אנשים אופטימיים. אז קודם כל, אני כבן אדם, בן אדם אופטימי, שמנסה ומצליח לראות את החצי הכוס המלאה בהרבה מקומות. אני חושבת שמה שממלא אותי אופטימיות, זה האנשים. זה האנשים שכאן, זה הדור הצעיר במיוחד. הבת הגדולה שלי בת 26, יש לי בן 22, עוד שני 23. אני דרכם פוגשת את החברים שלהם. אני רואה אנשים ערכיים שנותנים למדינה, שברוב המקרים משרתים שירות קרבי, שאכפת להם, שאכפת להם מהדברים שקורים שכאן, שמחנכים את עצמם ולומדים, וגם אכפת להם וגם יש להם יכולות. אז הדור הצעיר, אני מרגישה שאנחנו בידיים טובות. האמת אפילו מאוד התרגשתי שהולך להיות חבר כנסת בן 23, ולא רק מזה שהולך להיות חבר כנסת מאוד צעיר. אני אמת סקרנית, מה אתה חושב על זה?
תשמעי, אני חבר שלי, חבר מאוד טוב שלו, ואני כבר מ-day one שהוא יצא ופעל, אני שומע עליו דברים טובים. כשראיתי זה מאוד התרגשתי, כי אתה פתאום מבין שזהו, המדינה היא לא בידיים של... של, של מישהו בין 40 ומעלה. זהו, זה כאילו, זה אנחנו.
אני זה צעיר.
כן, אבל בסוף זה אנחנו, זה ה...
הוא לא הבין אפילו את הצחוק.
זה הערכים שאנחנו...
את הבעיה שלנו יש.
שאנחנו מקבלים בצבא, שאנחנו מקבלים באוניברסיטה, בשיעורים, בסוף זה אנחנו. ואני שמח מאוד על זה, כמובן.
כן, אני חושבת שזה, שיש פה בלנס, צריך להיות בלנס של חבר'ה צעירים ושל חבר'ה מבוגרים, כי בכל זאת גם לניסיון יש איזשהו תפקיד בדברים שאתה עושה, אבל... כן, אז זה שבכלל מישהו רוצה, שחבר'ה צעירים רוצים לרוץ לפוליטיקה ולהיות בכנסת ולהיות מעורבים ולהשפיע על העתיד של המדינה, זה משהו שמשמח אותי.
נכון. כן.
כולנו.
אוקיי. תודה רבה, יסמין. תודה על הזמן העיקר שלך, תודה על כל מה שאת עושה, ותודה גם על ההשראה שנתת פה למי שיקשיב לנו וימשיך לעשות. אז ה-Paid Forward, אני מקווה שהוא יהיה גם דרך הפודקאסט הזה.
רק להמשיך, אתה יודע, אני אגיד לך, אני אסגור עם עוד דבר אחד. שמעתי פעם הרצאה של מישהו בשם ג'וני מוזלי, שהוא פריסטייל סקיינג. ופריסטייל סקיינג זה כל המוגלים והקפיצות. והוא אומר, יש חוק אחד בפריסטייל סקיינג. מה? באנגלית? A fall is not a fall unless you come to a complete stop. דמיין את זה בסקי. כן. אתה נופל, אתה מתגלגל, אתה ממשיך. וזה כל כך נכון לעולם שלנו, לעולם היזמי. נפלת, זה לא נחשב נפילה, אם קמת והמשכת הלאה. אז אולי זה המסר שלי לכולם. תנסו, תפתחו את המגירה, תעברירו את הרעיונות שלכם, תנסו אותם. Be the change you want to see. אם נפלתם וקמתם, הכל טוב, זה בסדר, רק תמשיכו הלאה. ונהפוך את המקום הזה לגן עדן.
ותשתמשו בקהילות, שיוכלו לעזור לך גם בהצלחה וגם בנפילה.
אמן.
תודה רבה, תודה אמיר.
תודה רבה, יוסי.
תודה.